magic.
Radio
magic.
All we hear is radio
magic. Magic, magic,
magic.
אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
תוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.
כאן מעדן ויניל, אמנם משה אהרונסקי איננו, אבל אני כאן, אז זה בסדר, לא? מדונה פתחה את התוכנית, מדונה תמשיך במשך כל התוכנית. בקיצור, כל התוכנית היום היא מדונה. והסיבה היא שהשבוע לפני 40 שנה יצא האלבום הראשון של מדונה, שנקרא, אתם יודעים מה, הם לא חשבו יותר מדי על שם, הם קראו לו מדונה. והמדונה הזה מחר משהו כמו 10 מיליון בעולם במשך הזמן. אז כדי לחגוג 40 שנה לאלבום הראשון של מדונה, מי מתאים יותר מאספן מדונה מספר אחד, אני חושב, בארץ, אביחי אפשטיין.
אהלן.
שהביא איתו עזר כנגד צור. ואנחנו נבלה שעה ברוטו, קצת פחות, עם מוזיקה טובה וסיפורים טובים על מדונה. אז 40 שנה לאלבום הראשון. מדונה אז די אלמונית.
נכון. האמת היא שהאלבום יצא באמת בשנת 83, אחרי שמדונה כבר גרה בניו יורק משנת 79, וההתערבבות שלה בסצנת המוזיקה לא התחילה בבירור. ההגעה שלה לניו יורק הייתה בעקבות חלום שלה להגשים את עצמה כרקדנית, ואז היא התגלגלה בעצם לסצנת הפאנק. התחילה כמתופפת, קצת נגנה, קצת פה, קצת שם.
וקצת הצטלמה בעירום כדי להרוויח קצת כסף.
נכון. היא עשתה את זה בשביל כיתות אומנות, שהתוצרים שלהם אחרי זה חזרו אליה בהמשך השנים, ובעצם הכסף הזה שהיה לה אז, היה נטו למגורים ואוכל. את הצעדים המוזיקליים הראשונים היא עשתה באמת בזכות עצמה, כשהיא הכירה כל מיני מוזיקאים ככה באזור שבו היא גרה, באזור ברוקלין דווקא, על התקופה שהיא גם גרה באיזה בית כנסת נטוש, עם חבר להקה שנקרא The Breakfast Club, שמו היה דן גילרוי, והוא נתן למדונה בעצם את הגושפנקה הראשונה בכל מה שקשור בכתיבה ויצירה של מוזיקה.
עכשיו, מדונה לקח לה המון זמן, טוב, לא המון זמן, אבל לקח לה מספיק זמן כדי להגיע ממעמד של זמרת אלמונית לתופעת תרבות שעיתונים מכובדים כותבים עליה, אולי קצת בתמיהה, על הזמרת שלאט לאט בעצם הפכה ל-all-round entertainer, שחקנית. רקדנית, קוריאוגרפית של עצמה. איך אתה מסביר את סוד איך נקרא לזה, את האמביציה הבלונדית של מדונה, שהביא אותה לאיפה שהביא אותה?
וואו, לתמצת את זה, זה יהיה קשה. אני אנסה להדגיש באיזשהו אופן שבתקופה ש כל הדבר הזה קרה, בעצם לא היו יותר מדי נשים בתעשייה. היו נשים בודדות שהיו על אותו קונספט של מנהל, להקה, סולנית או משהו כזה, ודווקא אז באה מישהי שהיא 100% עצמאית, ללא כל תמיכה, לא משפחתית, לא כלכלית, שבאמת ידעה לנתב את הרעיונות שלה למקום שבו היא רוצה לקחת אותם.
אפשר להגיד שבלי מדונה לא הייתה גגה.
לא היו הרבה. אולי היו, אבל לא באותו אופן. ובאמת, כשהיא הגיעה לאיזשהו נקודה שבה היא יכולה להיות מספיק אמיצה, כדי להגיד שהיא התוצר העצמי שהיא מייצגת, זה נכון, אנשים תמהו על זה. במיוחד באותה הופעה מפורסמת שלה, בשנת 84, סוף שנת 83, אני חושב, תחילת 84, כשהיא התארכה בתוכנית שנקרא American Bandstand, זה בא לי, ושם המראיין, המגיש, די קלארק, קראו לו, שאל אותה בסוף התוכנית, מה הם החלומות שלך, לא רק לסוף השנה, אלא להמשך החיים המקצועיים שלך. אז היא אמרה בפה מלא, אני רוצה לכבוש את העולם.
והיא כבשה.
בדיוק.
אז אנחנו עכשיו לעוד סינגל של מדונה, קודם שמענו את אלווין, שעכשיו אנחנו נשמע את הולידיי. אני חושב שזה היה להיט הראשון שלה, לא?
להיט הראשון שנכנס לטופ 10.
כן. הולידיי. ספר.
אז הולידיי בעצם היה הסינגל השלישי שמדונה הוציאה, ובמקור הוא נכתב על ידי זוג, ששמם היה קרטיס הדסון וליסה סטיבנס, והיה להם להקה בשם Pure Energy, להקת דיסקו שחורה כזאת, ובחברה שלהם לא כל כך אהבו את השיר, ושם בעצם נכנס המפיק המשמעותי הראשון בחיים של מדונה, שקראו לו
ג'לי בין.
בדיוק, ג'ון ג'לי בין בניטיז, שהיה גם בן זוג שלה לתקופה מסוימת, והוא החליט לעשות רימיקס לדמו הזה, שמיע אותו למדונה. היא בהתחלה לא כל כך התלהבה, לא כי היא לא אהבה את השיר, כי זה בא על חשבון שיר אחר שהיא רצתה להכניס עם סטיבן ברי, שהיה חבר שלה מדיטרויט, ועבר איתה לניו יורק, וגם התקדם איתה עם המוזיקה. השיר קראו לו Ain't No Big Deal, שהוא הצטרף אחרי זה כבי-סייד לסינגל אחר מאוחר יותר שלה. ובמקום זה, החברה סייר, שהחתימה את מדונה, ביקשה ממנה להכניס את הולידיי. אז זה הסיפור עם הולידיי, שהפך להיות באמת אחד הקלאסיקות הגדולות של מדונה, והוא כמעט שיר חובה בכל טור שהיא יצאה אליו.
הולידיי. עכשיו אנחנו חזרנו מהחופשה, ובדרך לסינגל הבא, אני משאיר את המיקרופון עכשיו לאביחי, כי אני צריך עכשיו לעשות פה איזו פעולה מסוימת עם להעביר את, קודם כל בוא נוריד את הסינגל הזה, ואתה תדבר.
אוקיי, אז אני אספר קצת ככה שבאמת האלבום יצא ב-27 ליולי בשנת 83. הקלטות שלה ערכו בערך שנה, הוא היה, הוקלט באולפני סיגמה בניו יורק, ובאמת הקונספט שלו היה אחר לגמרי מזה שאנחנו מכירים היום. אלבום בכלל בתכנון שלו היה אמור להיקרא Lucky Star, אחד מהשירים שכלולים באלבום, והקונספט שלו היה קצת יותר בכיוון הדיסקו, יותר משהו שמזכיר את דבי הרי בתקופות מסוימות. מדונה לא אהבה את הכיוון הזה בכלל, היא התרעמה על כך, יצאה למחאה קטנה, ובסופו של דבר הקונספט שונה.
מה זאת אומרת מחאה קטנה?
היא החליטה שאם היא לא עושים את זה בדרך שלה, אז לא עושים את זה בכלל. ואז בעצם היא אמרה שיש לה אנשים שהיא רוצה שיהיו מעורבים בהפקה הזו, ובעצם הם אלה שהיא זו שרוצה להוביל את הרעיונות שלה, ולא מישהו שיכתיב עבורה. סימור סטיין, שהיה אז המנכ״ל האגדי של סייר רקורדס, מאוד התלהב מהאמביציה ומהחוצפה שלה, והוא אפשר לה לעשות את הדברים בדרך שלה.
כיוון שהוא סטיין, אז הוא בטח התלהב מהחוצפה שלה.
יש מצב. ובעצם הכל ככה התארגן לצורה אחרת. מפיקים שקצת יותר באו מהאנשים שלה, מה שנקרא, המינויים שלה, ככה התכנסו להפקה של האלבום הזה. גם הסטייל שונה, הגיע להצטלם בניו יורק, אצל צלם שהיא בחרה, בסטייל שהיא רוצה, וגם כששאלו אותה, זה היה הבדיחה בעצם, השם של האלבום, כשהיא הגיעה, שאלו אותה, מה השם שלך? אז היא אמרה מדונה, אז היא אמרה, מדונה מה? אז היא אמרה, בשבילכם מדונה מדונה. וככה האלבום קיבל את השם הזה.
התקליטון שהבאת כאן, זו הדפסה יפנית, או שזה העיצוב המקורי שלו?
לא, זו הדפסה יפנית, כן. האמת היא שלדעתי, אולי לדעת האוזן שלי, ההדפסות היפניות בשבע אינץ' נשמעות קצת יותר טוב מהאמריקאיות והאירופאיות.
אנחנו תכף נבדוק את זה, כן? אבל חמוד מאוד, מנגה כזה, נחמד.
כן.
אז הנה אנחנו שומעים Burning Up, בהדפסה היפנית. לא מכירה, הטכנאית. נו, אז, כן, אז קיבלנו כאן הערה שלא, היא לא מכירה, אבל אתה מכיר, אז ספר.
אז כן, אז אני מכיר את השיר הזה שנים רבות. Burning Up בעצם, זה גם, באלבום הראשון שכחתי לציין שהוא כולל 8 רצועות, שמתוכם 5 נכתבו והולחנו על ידי מדונה באופן עצמאי. היא עשתה את זה גם מובן, כי החוזה אפשר לה לקבל $15,000 על כל שיר. ובעצם Burning Up היה שיר, אחד מהשירים שהוקלטו כסקיצות עוד בשנת 81. עם השיר הזה ועם Everybody יופיע הרבה במועדונים, ואחר כך בעצם עשו לו את המיקס הסופי שנכנס לאלבום בכמה גרסאות. הגרסה שאנחנו שומעים עכשיו היא גרסת הסינגל, היא לאו דווקא גרסת האלבום, והיא קצת יותר רוקיסטית.
גרסת האלבום היא יותר ארוכה.
היא יותר ארוכה ויש לה קצב קצת אחר. בווידאו של השיר הזה בעצם פעם ראשונה שממש ראו את מדונה, כי ב-Everybody היה הפקה קצת דלה יותר והסטייל היה אחר, וכמו בשיר הזה ובווידאו קליפ שבא אחריו לסינגל הבא Lucky Star, היא ביקשה שיתנו הרבה קלוז-אפ על הפנים שלה. היא רצתה שאנשים יהיה להם את האימג' של איך היא נראית, כדי שהם יראו אותה על מגזין, בטלוויזיה, שהם יוכלו לחבר את הכל לבן אדם.
ועכשיו אחרי כל הסיפורים המאלפים האלה באמת על, על אחורי הקלעים, אז אנחנו צריכים להגיע לנקודת הפתיחה, והיא איך אתה הופך להיות מעריץ ואספן כזה של מדונה. למה דווקא מדונה?
למה דווקא מדונה? טוב, מבחינתי ובשבילי היא התופעה המעניינת ביותר בעולם. אני לא אמית בערכה ואגיד עליה שום דבר שהוא בעצם ינמיך אותה, אם היא לא רגדנית יותר מדי טובה, או שיש זמרות יותר טובות ממנה. בשבילי היא the best בהכל. וזה כי היא נוגעת בי במקומות שאחרות או אחרים לא נוגעים. וזה לגיטימי. וכמוני יש עוד הרבה.
אבל אתה מעריץ, אתה מתחיל מנקודה פתיחה של מעריץ. יש המון מעריצים, אבל מעט מאוד אנשים הופכים את האיסוף של כל מה שקשור למדונה, לחלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלהם. Mm-hmm. איך אתה מגיע לפה? טוב, איך כי... אתה מגיע ממעריץ לאספן?
אז זה נחמד שיש תחביב שהוא גם, הופך להיות איזשהו עיסוק. ואני רואה באספנות הזו איזשהו ערך מוסף לאהבה שלי למדונה, ולמוזיקה שלה, כי לא היא באופן אישי כיום, בכל אופן, גורמת לי להשתאות. ואני מעריך ומעריץ את את העשייה הזאת, המרובה, שיש בה כל כך הרבה מגוון של סגנונות, של צבעים, זה לא רק במוזיקה, זה בכל פורמט, אם זה בספרים
אתה שלה. אתה זוכר את האלבום הראשון של מדונה שקנית, כי אני מניח שסינגלים לא כל כך היו אז כן, כאן בארץ.
כן, האלבום הראשון שהיה לי של מדונה היה Ray of Light, היה לי אותו בקלטת.
שזה כבר די...
98.
שלב די מאוחר כן. של הקריירה.
אני בן 36, אז זה היה בזמנים שהתחלתי להאזין למוזיקה בינלאומית. כן. ומדונה תמיד הייתה בתודעה, ידעתי תמיד מי, זה היה מייקל ג'קסון ומדונה. אני בחרתי ללכת עם מדונה.
זה מעניין, אתה מתחיל מ-Ray of Light, שזה וויליאם אורביט
נכון.
מפיק, וזה סגנון שהוא די שונה ממדונה ששמענו עכשיו, של תחילת הדרך. אז אתה בעצם עושה את הדרך ההפוכה.
בדיוק.
אתה מתחיל מ-98 ל... הולך אחורה, ומגיע בסוף ל-83.
כן. כן. זה גם לא היה באותו זמן.
אתה
אני...
בטח דילקת בדרך, לא הלכת בצורה כרונולוגית, כן?
קודם כל, כי בתור ילד, וגם בהתחשב בזמנים שהיינו נמצאים בהם, אז בשנות ה-90, לא היה לי את הטכנולוגיה להגיע אחורה. אלא אם כן ללכת לחנות ולבקש, אבל גם אז לא היה לי יותר מדי את הרצון הזה, כי זה סיפק לי את מה שאני רוצה. Frozen היה שיר שמתנגן בטלוויזיה נונסטופ. ואחר כך Ray of Light, ו-Drowned World, ו-The Power of Goodbye, ו-Nothing Really Matters, אלה שירים שהספיקו לי, כי הם הגיעו בהפרש זמן מאוד ארוך, ואחר כך בא Beautiful Stranger, ו-American Pie, וכשהיה אינטרנט, אז היה לי את האפשרות לחזור ולבדוק קצת אחורה, ולגלות קצת יותר, וכמובן שהאלבום שבא אחרי זה היה אוסף להיטים, שממנו התחלתי את ה...
אבל יש פה, יש איזושהי נקודת מפנה, איזה צומת, שממנו אתה אומר, רגע, אני לא מסתפק עכשיו רק בלשמוע מוזיקה, אני רוצה הרבה יותר מזה, אני רוצה להכיר את הדבר הזה שנקרא מדונה, לפני ולפנים, כמו שאומרים.
כן.
איפה זה, כבר, זה קרה?
זה כבר תוכנית לשעה מאוחרת בלילה, למשהו, ניתוח פסיכולוגי עמוק, שכבר אני עדיין במחקרים עליו, למה ואיך וכיצד. אבל אני חושב שכל אספן יש לו איזשהו צורך פנימי להיות שייך לאיזה קבוצה ובאיזושהי דרך מסוימת. אז יש אנשים שיש להם הרבה כסף והם שייכים לקבוצה של אנשים שיש להם הרבה כסף. ואני שייך לקבוצה של אנשים שיש להם הרבה דברים של מדונה. וכמובן שיש פה גם עניין של מה שווה יותר, למי שווה יותר, מה הערך של זה בשבילי. כי אם תשאל אותי מכל הדברים שיש לי בבית היום, את מה אני הכי אוהב, ומה הכי מרגש אותי.
מה אתה הכי אוהב?
אז הקלסרים, הכתבות שאספתי בתור ילד. לא התקליטים, ולא הדיסקים, ולא הדברים האלה, כי זה משהו שהוא נקודת זמן שהיה לי באמת, שהרגשתי ערכי יותר.
יפה.
כן.
צור, תצטרף, אתה גם...
כן, אני...
בוא רק תתקרב למיקרופון.
ההתחלה שלי הייתה דווקא ב-Like a Virgin, כן. ההיכרות הראשונה שלי עם האלבום שקיבלתי בטעות כמתנה ליומולדת 12. לא הכרתי את הזמרת, שמתי את זה בטייפ, ומאז התחילה אהבה גדולה, זה היה חצוף, זה היה חדש, זה היה הפקה של נייל רוג'רס, זה מאוד דמה למייקל ג'קסון, להיט הגדול של ה-Thriller. אז זו גם הייתה הכוונה של נייל רוג'רס בעיקרון, ליצור איזושהי...
לבילי ג'ין.
בדיוק, לבילי ג'ין, זה די זה ל-Like a Virgin, ליצור איזשהו אלבום מאוד מצליח, אבל נשי ולא גברי. ואני התחלתי למעשה ב-Like a Virgin, ולא היה לי מושג בכלל שהיה אלבום קודם, שנקרא מדונה. אז אני הלכתי אחורה, וכן התחלתי באופן כרונולוגי, מ-Like a Virgin. ומאז...
Never looked back.
ככה, החוצפה והתעוזה שלה רק עניינה, כי היא הייתה בכל מקום, בכל שטח, בכל אזור, ותמיד היא יצרה איזשהו עניין.
אז זה דווקא מעניין לשאול אותו, אם... בתור ילד, איך ילדים הגיבו אליה? כי זה מעניין, כי היום ילדים אוהבים משהו שהוא... לא אחר מדי, אבל זה לא אותו דבר.
כן,
כאילו.
אז בזמן ההוא שלא היה אינטרנט, וזה היה מאוד אסור כביכול... לעשות את הדברים האלה, החוצפה של להיות עם, עם חזייה בעטיפה של אלבום, ולומר את הדברים שהיא אמרה, זה היה מין סוג של מרד קטן שאנחנו יכולנו לעשות בתור ילדים טובים שגדלנו לו לערכים מאוד מסוימים, ולא ידענו מה זה כל החשיפה הזאת.
טוב, עכשיו אנחנו צריכים לשמוע את מדונה.
בורדרליין. מדונה.
מדונה. עוד 7 אינץ' שמסתובבו כאן על הפטפון. וכשאתם שומעים את ההיסים האלה, אתם יודעים, אתם במעדן ויניל. יש אליפות. מדונה. טוב, תגיד, יש, או תגידו, יש, אפשר לקרוא לזה קהילה של מעריצי מדונה שמחליפים דברים, נפגשים כשיש לה, אני יודע, איזה ספיישל בטלוויזיה שאפשר לראות אותו ביחד, או שאני זקן מדי.
אז, אז כן, מדבר, יש...
מדבר בנוסח
יש פורום. יש פורום. שקיים כבר הרבה מאוד שנים, אני הצטרפתי אליו בסוף 2003-2004.
פורום של מה, של תפוז?
שהיה פורום בתפוז, ואחר כך הסבתי אותו בעצמי לקבוצת פייסבוק בשנת 2007, ומאז אני בעצם אחראי אליו עם עוד כמה חבר'ה, ושם אנחנו בעבר ארגנו מסיבות והפקות, אנחנו עושים כל מיני מפגשים, פחות בקטע של האספנות, כי אין לזה יותר מדי שוק בארץ, זה בעיקר עם כמה חבר'ה ספציפיים גם בארץ, אבל אני יותר עושה את זה בחול. אבל כן, אנחנו מאוד פעילים, ויש לנו את הקבוצה היום שהיא בפייסבוק, שמונה כמעט, לא יודע להגיד כמה, יש אולי 600 חברים, שנקראת מדונה ישראל, אתם מוזמנים. והפרויקט, אני לא יכול להגיד, זה פרויקט, אבל האירוע הבא שאנחנו עושים, מתקיים ב-25 לאוגוסט. אנחנו נעשה הקרנה מיוחדת לסרט סוזן סוזן, בקולנוע קנדה בתל אביב. כולם מוזמנים. עשינו את זה שנה שעברה, כשהיה 35 שנה לסרט נוסף של מדונה, Who's That Girl.
רגע, אוגוסט זה גם יום הולדת שלה, לא?
16 לאוגוסט, נכון. כן. כן, לפעמים אנחנו ככה מנסים לנצל את הבמה.
אז אני חייב לשאול אתכם, הידיעות האחרונות על מצב בריאותי לא טוב במיוחד של מדונה, הכניס אתכם ללחץ? מה אתם יודעים שאנחנו לא?
אנחנו פחדנו ש...
בוא, תתקרב, תתקרב צור.
אנחנו פחדנו בעיקר ש...
שאביחי יפסיד את הכסף.
שאביחי יפסיד את הכסף, כן, מהטיסה וההופעה המצופה של 40 שנות קריירה. כן, אנחנו מקווים שהמוזיקה מצידה לא תפסיק לזרום.
כן. אני קניתי כרטיסי VIP להופעה באמסטרדם, שאמורה עתידה להתקיים בשני לדצמבר. נכון, עכשיו אין ביטול.
אז מחזיקים אצבעות.
כן, אבל עם אדונה זה באמת, בשנים האחרונות זה קצת נהיה רולטה רוסית. זה, אתה לוקח סיכון, שאתה תיסע, תעשה את ה...
כי היא חיה ומתנהגת כאילו היא לא מודעת לגיל הביולוגי שלה?
אני חושב שזה לא קשור לגיל, אני חושב שזה פרסונה. היא מתנהגת וחיה כאילו העולם הוא תחת כפה. מגלומניה, אבל אני, כאילו, זה הסיבה שהרבה מאיתנו עדיין אוהבים אותה בצורה, זה משעשע. אבל זה משעשע לפעמים, כי זה היה פעם באמת מגניב, כי היא הייתה הרבה יותר פאן. היום זה קצת עבד הקסם הזה לצערי.
אז אפשר לומר שלא נרשמה התלהבות מההופעת אורח שלה באירוויזיון כאן.
בלשון המתה.
היה הופעה באירוויזיון?
לא, אבל לזכותה יאמר שבמשך 4 עשורים, היא הזמרת היחידה שמצליחה לתחזק קריירה עם אלבומים, אמנם חלקם פחות טובים ויותר טובים, ותמיד יוצרת עניין. ותמיד יש שירים שמושמעים ברדיו, היום קצת פחות, כי זה כבר עניין של, כמו שאומרים, גילנות. גם את תיאוריה אמוס לא משמיעים היום, זה משהו זהה.
כן, אני יכול להגיד את זה גם על ברוס ספרינגסטין, נגיד.
נכון, למרות שלגברים קצת עושים הנחה.
מדונה, מה שמשרת אותה לצערי בשנים האחרונות, שדווקא היה לה התגברות מאוד מאוד פיקחת, בזמן, בוא נגיד שבאמת מ-98 עד 2006-2007, 8 אפילו, בעשור הזה, שבין השנים האלה, שהיא קצת התחברה לרוחניות יותר, אם זה עם הקבלה או עם היוגה.
מדונה הקבליסטית, כן.
מדונה, האמת שאני אוהבת מדונה הקבליסטית. מדונה הקבליסטית...
גם לא יובלה התקשרו לאותה תקופה.
כן, אבל מדונה הזאת הייתה יודעת גם להקשיב, לא רק לדבר. וזה היום קצת לא קורה, כי היום היא באיזושהי צורה קצת מאוד... כאילו, in your face. הכל, אני אגיד, מה שבא לי, איך שבא לי.
מהדברים שאתם אומרים כאן, אז אפשר לסכם את זה בשורה תחתונה של מעריצים, אבל לא פנאטי.
לא, אין מה להיות פנאטי, כי אני מאוד, תראה, מדונה עשתה 4 עשורים של מוזיקה שאין לאף אחד. באמת, אין לאף אחד. זה לא משנה שיש לה להיטים טובים פחות או טובים יותר, היא תמיד מפצה במדיה אחרת. אם זה היה בהופעות בטלוויזיה, או בסיבובי הופעות שתמיד הם מוצלחים ומדהימים ומעוררי עניין. והדבר, המשנה החוזרת של אנשים היום, מאז 1983, כשהיא פרצה, אם זה בארץ או בעולם, היא לא מעניינת, היא לא רלוונטית, זמנה עבר, ואנחנו כבר ב-2023, 40 שנה אחרי, ומדונה עוד פה. איפה הרבה אנשים שאמרו את זה עליה? כאילו, you know...
אז אנחנו נשמע עכשיו את Lucky Star.
Yeah.
והיה לה די הרבה לק לסטאר הזאת.
אבל גם כישרון.
עכשיו תראה איזה דביל אני. אני משמיע מתוך פטפון ריק. לא, זה בפטפון הזה. טוב. לקי סטאר. כבר מגיע. עכשיו, כיוון שאני צריך להפוך לצד השני, אז אביחי יספר לנו מה אנחנו הולכים לשמוע.
אז השיר הבא הוא לא שיר יותר מדי מיוחד, נקרא I Know It. זה שיר שגם מדונה כתבה והלחינה. אני אוהב אותו, יש לו קצב טוב, הוא דווקא שיר מאוד נחמד. אני יכול לספר עוד איזשהו נקודה מאוד עניינת על האלבום הראשון, שבעצם... בזמנים ההם, ההשוואה בין מדונה לבין סינדי לאופר הייתה הכרחית. הן מבחינת הסטייל, הן מבחינת הלוק, סגנון השירה, סגנון המוזיקלי. אני חושב שב-I Know It, בפרט, כשכתבו ביקורות על האלבום הראשון, אז כתבו שבשיר הזה מדונה נשמעת כמו מיני מאוס און הליום. וזה דבק בה כמה שנים. היא לא נעלבה מזה, היא דווקא לקחה והקצינה את זה. ב-Like a Virgin, וב-Material Girl, אז זה הכיוון.
טוב, אז אם אתם רוצים לשמוע איך מיני מאוס על הליום נשמעת...
It is his Madonna. Listening to Radio Kesem with Aharon Morag, and we are on Madonna special 40th anniversary for her debut album. מאיפה האנגלית שלי? שלא תדע.
שמע, אנחנו נקליט אותך אחר כך, תעשה לנו ג'ינגל יפה.
With pleasure.
טוב, אנחנו עוברים לפיזיקל אטרקשן.
Yep. Physical Attraction היה גם אחד מהשירים הראשונים שהוקלטו כסקיצות, ומדונה השתמשה בהם גם בהופעות שלה ניו יורק, הייתה תכופות במועדונים בניו יורק, ובגלל שהיא הייתה עוד דלת אמצעים, או קמצנית מאוד, היא פשוט הביאה את אח שלה להיות רקדן רקע.
יפה.
כן.
אז הנה, אתם מקבלים הצצה אל ההיסטוריה המשפחתית של משפחת שיקוני. טוב. שם. הנה זה בא. צור, אתה לא הצעת לנו מקודם לעשות היסים מלאכותיים?
אני עובד לזה, אני צריך לשפר ולשייף.
זה למקרה שאנחנו נשמיע דיסקים או MP3. אבל עכשיו הכל זה מבינים. הכל, 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 כולל הכל.
יפ.
You say that you need my love.
טוב, Physical Attraction הביא אותנו כמעט לסוף התוכנית הזאת. יש לנו עוד 7 דקות, משהו כזה. אז מה אנחנו רוצים לשמוע?
אנחנו נסיים עם הולידיי.
בגרסת
ה-12 אינץ', כן. מקודם שמענו את הגרסה הקצרה יותר. וזהו, ולי היה ממש כיף להתארח פה היום. אני מזמין באמת שוב את כולם להגיע ב-25-8 לקולנוע קנדה. כרטיסים ימחרו דרך העמוד שלנו, מדונה ישראל בפייסבוק. אתם מוזמנים. וזהו.
תזכיר את התאריך.
ב-25-8, קולנוע קנדה, תל אביב, הקרנה לסרט Desperately Seeking Susan.
וב-16
אנחנו, כן, נעשה לה מסיבת יום הולדת, כל אחד בביתו. אבל אני מקווה שניפגש פה גם בזמן הטור, שאני אוכל לספר לך חוויות, איך היה.
אז לפני שאנחנו מסיימים, ספר לי על הפריט שאתה מת להשיג ועוד לא השגת.
וואו.
נו.
פריט. זה צריך להיות תקליט או שזה
יכול להיות כל דבר? לא, זה יכול להיות כל דבר שאתה רוצה להוסיף לאוסף, ואתה, זה ה-Holy Grail שלך.
אז כרגע יש לי בוויש ליסט את המגפיים מהסרט סוזן, שממש בא לי עליהם.
ובצורה יותר ריאלית?
כן, מה זאת אומרת?
זאת אומרת, דברים שאתה יכול לשים את היד על זה?
לא, אני יכול לשים את היד על זה, זה פשוט ממש יקר.
כמה?
בסביבות ה-3,000 שקל. עם המיסים, המשלוח, כן. אבל בסדר, one day.
One day.
כן.
ומבחינת מוזיקה, תקליטים?
יש לי הכל.
יש לך, אתה לא צריך כלום.
אל תספר להם איפה אני גר.
אני מקווה שזה מבוטח.
הכל, ברור. כן. בוודאי.
אנחנו חוזרים להולידיי.
ושיהיה לנו באמת הולידיי.
שיהיה לנו יום נהדר ושבוע טוב.
אמן.
תודה לצור.
תודה רבה לכם.
תודה לאביחי.
תודה לך, אהרון.
תודה לדלית יואש גלון, הטכנאית שלנו, ותודה לאמירה שהפיקה, ותודה לכם שהזנתם, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטח יהיה טוב. ואנחנו נצא לחופשה. רק עם המוזיקה. אנחנו לא יוצאים לחופשה כאן בתוכנית. ועוד פעם, תודה רבה.
בכיף.
ביי.
לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.